כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום, בוקר טוב. חמישה ספרים אהובים ומשפיעים באולפן, עם אורחת אחת, וגם ספר חדש שלה, ששמו מעטה דק, שראה אור בהוצאת פרדס. והאורחת שלי היא גם עורכת בכתב העת הספרותי האינטרנטי והמשובח, יש לומר, ששמו המוסך. ואפשר למצוא אותו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, הוא חלק באמת מכל מערך הספרות והמידע של הספרייה הלאומית. וחוץ מזה, היא גם עורכת פרויקטים לקידום שירה וספרות בקרב נשים כותבות. וחוץ מזה, את גם פה עכשיו, כן. חוץ וחוץ, שלום.
ואני שמחה, שלום.
שלום המשוררת והסופרת והעורכת ריקי כהן.
שלום.
את עם ערימת ספרים אהובים עלייך.
כן, את הזמנת אותי לדבר על הנושא הכי אהוב עליי בעולם.
ספרים.
ספרים, קריאה. כן.
תודה רבה שאת פותחת בדברי אהבה אליי, כי בפעם, פעמיים האחרונות קיבלתי ריקושטי מהאורחים או האורחות שלי, שמה זה רק חמישה ספרים, זאת אכזריות.
זה היה קשה לבחור, זה היה ממש, זה היה מייסר, כאילו יש ספרים שנשארו בחוץ וכואב לי, ממש, אבל בסדר, אין ברירה, חמישה.
אז הספר, השירה הראשון שלך, שמו היה ערימה מלוכלכת בכל חדר, שגם סיפר על מצב שגרתי בהרבה בתים, שבהם יש ערימות כביסה שמחכות לקיפול. וגם כי אולי בכתיבת שירה, שזה מדיום חשוף יותר אולי מספרות, יש משום חשיפה שהיא גם שוות ערך אולי ללחבס את הכביסה המלוכלכת
כן,
בחוץ,
כן.
לעיני הקוראים. ועכשיו שם הספר שלך הוא מעטה דק.
נכון.
השירה היא מעטה דק, אולי העולם הוא מעטה דק, אולי המילים הן מעטה דק. בכל אופן, את גם כותבת באחד השירים איך את מסתובבת מסביב לתהום.
נכון.
אולי כנקודת הפתיחה בכלל לכתיבה.
זה העמדת מוצא שלי הנפשית בכתיבה. בספר הזה היא באמת הייתה יותר יותר מוחזקת אולי. הרגשתי אולי שיש לי את הריתמות מול התהום הזאת. בספר הקודם הרבה פחות. והמעטה הדק זה בעצם כמו פסדה או שהעולם הוא מין הצגה ויש לו רק כיסוי, ציפוי מאוד דק, שכשהוא בוקע, אז מתגלה כאוס.
אז בואי נתחיל לקרוא ככה לאורך התוכנית שירים שלך. אז זה שיר ששמו תכתבי.
תכתבי. את מסתובבת הרבה שנים מסביב לתהום, אמרה האישה הסגולה, עם האגמים הארגמניים בעיניים. אין לי מקום אחר, השבתי וזינקתי פנימה אל האישונים המימיים. היא שלפה אותי החוצה ואמרה, תכתבי בעצמך. האגמים חרבו. מעדתי. צעד צעד על השפה. למדתי. לא להביט על העמוקים. להעמיד פנים שכל הקיים מילים.
אז אנחנו נמשיך עם הספר שלך בהמשך התוכנית. ואנחנו נפתח עם קלת פרס נובל לספרות, אליס מונרו, הסופרת הקנדית.
כן. פה למשל גם היה קשה לבחור מבין הספרים שלה, יצאו הרבה בעברית והרבה מהם אהובים עליי מאוד.
אז הספר שאת בחרת הוא חיי נערות ונשים.
נכון.
עכשיו, יש לומר שאליס מונרו נחשבת לאמנית הסיפור הקצר, לאחת מן הסופרות, גם בזכות זה קיבלה את פרס נובל, שיודעת בצורה המדויקת ביותר את סודות כתיבת הסיפור הקצר. הספר הזה יש אבל גיבורה אחת שעוברת מסיפור לסיפור, ולכן הוא
נכון.
נכתב במקומות מסוימים שזה רומן.
נכון, הוא נקרא רומן, אבל הסיפורים עומדים בפני עצמם, כסיפורים בעצם שלמים, שיש בהם עולם שלם. בגלל זה גם כל פעם אני עוצרת אחרי סיפור שאני קוראת כדי להרהר, ולמרות שהגיבורה ממשיכה, וגם אמא שלה בחלקים מסוימים, זה סיפור התבגרות, סיפור של התהוות נשיות. אחד הנושאים שהכי מסקרנים אותי, ואני עוסקת בו הרבה גם ביצירה שלי.
וגם מונרו עוסקת בו הרבה.
נכון. וזה לא רק זה, זה גם כמובן השפה, זה גם הטכניקה המונרואית הידועה של האירוניה, ואיזה שהם בלמים שהיא מפעילה על הרגש, שהם בעצם יוצרים את האפקט ההפוך של הרבה מאוד רגש.
כן, שזאת לא תהיה מלודרמה, אלא שזאת תהיה ספרות.
כן, כן, זה טכניקה של עוד סופרת שבחרתי, ונדבר עליה בהמשך. מונרו אמרה באיזשהו רעיון שהיא לא הכירה את המילה פמיניזם או פמיניסטית כשהיא התבגרה, וכשהיא גם כשהיא התחילה לכתוב, אבל ללא ספק הייתה פמיניסטית.
נשים מן הדור שלה, רובן אני חושבת לא הכירו את המילה.
נכון, היא בת 80 היום.
כן, אבל ההתנהלות שלהן הייתה התנהלות פמיניסטית, בין היתר בבחירה גם להקדיש את החיים לכתיבה.
נכון, בהרבה סיפורים של מונרו, לא רק בספר הזה, נשים עושות בחירה. ובחירה שהן משלמות עליה מחיר לפעמים נורא והיום. אבל אין קורבנות ואין מניפסט בדבר הזה.
זאת אומרת, הבחירה היא שלי, כן. אף אחד לא קרבן אותי, האחריות היא עליי.
יש,
במידה...
יש מצבים שבהם יש קורבנות, אבל האנשים, רבות מהאנשים שלה עוברות איזשהו תהליך שהן בכל זאת מחליטות לקחת איזושהי בחירה, בניגוד לסביבה, לחברה שהיא יוצרת קונפליקט עם הסביבה שלהן. המבט של מונרו, גם אם היא כותבת בגוף ראשון או לא, הוא אף פעם לא נכתב משפה שהיא מניפסטית.
או שיפוט. זאת אומרת, נכון. היא פותחת לנו את האפשרות להרגיש כך או אחרת כלפי הדמויות.
נכון.
ואמרת נשים, גם כדאי לומר שהרבה מהן, וגם בספר הזה, הגיבורה דל ג'ורדן, היא גדלות בסביבה כפרית, באונטריו, היכן שגם אליס מונרו חיה.
נכון.
ולהיות, לגדול בסביבה כפרית, זה גם באמת מצמצם לך את האפשרויות, והן רוצות לצאת.
כן, הן רוצות לצאת.
לגלות את העולם.
כן, גם אני גדלתי בסביבה כפרית, וגם אני רציתי לצאת, אבל זה רק חלק מה... כן. מהחיבה שלי אליה גדולה שכבר הרבה שנים, ודיברנו על בעצם נשים שמשלמות מחיר ושעושות דברים שלא אהודים על הסביבה שלהן, ורציתי להתייחס לסיפור הזה, הנסיכה איידה, שזה סיפור על אמא שלה, ואני אקרא את ההתחלה. כעת הייתה אמי מוכרת אנציקלופדיות. דודה אלספט ודודה גרייס כינו אותה, זאת מסתובבת בדרכים. אימך מסתובבת בדרכים תכופות בימים אלה, היו שואלות אותי. ואני הייתי משיבה, לא, לא, היא לא יוצאת כמעט בימים אלה. אבל ידעתי שהן ידעו שאני משקרת. לא נשאר לה הרבה זמן לגיוץ, היו לעתים מוסיפות בחמלה, ובוחנות את שרבול חולצתי. לא נשאר לה הרבה זמן לגיוץ כשהיא צריכה להסתובב בדרכים. חשתי את מסע מוזרויותיה של אמי, של דבר מה מגוחך ומביך בה. הדודות היו רק חושפות זאת בפניי, מעט בכל פעם, נוחת על כתפיי הפחדניות. רציתי להתכחש לה, להתחנן לחסדיהן יתומה נטושה בשרבוליים מקומתים. ובו בזמן רציתי להגן עליה. היא לעולם לא הייתה מבינה כמה נזקקה להגנה משתי זקנות בעלות חוש ומור מבלבל משהו וגינונים מעודנים.
זה דברים שגם חלקם מבוססים על חומרים אוטוביוגרפיים.
נכון. אני לא בדקתי כאילו מול האוטוביוגרפיה, כן. שלה אחד לאחד, אבל היא מעבירה איזושהי סיטואציה דרמטית באופן כל כך מרוסן ואירוני, אבל מעורר מאומה רגשית בעיניי. ולא רק הדרמה, גם יש פה סיטואציה פוליטית לחלוטין.
כן.
נשים שמדכאות אישה אחרת. בגלל הבדלי דור, הבדלי גישות, דת, תרבות, ואני מכירה את זה היטב מעצמי, ואני פשוט מעריצה את הדרך הזאת לכתוב את זה באופן הזה, הסיפורי, ולא ליפול לסיסמאות.
שזה מה שאמרנו, שאם את נופלת לסיסמה, את באמת מקבלת איזשהן חד-ממדיות, בעוד שהסיפור מאפשר לך לראות כמה כן. ממדים, ושהדמות, כמו במציאות, היא מורכבת.
נכון.
את בחרת בכוונה בסיטואציה עם, עם האם של הגיבורה?
כן, יש פה... אחרי שבחרתי את הספרים, אז הבנתי שיש פה נושאים חוזרים, בית ואימא. זה לא פלא, כי זה הנושאים הכי חזקים בכתיבה שלי. אני גם כותבת ממואר כבר יותר משנה.
וגם את הספר, מה את יודע, הקדשת לזכרה
נכון,
של אימך.
נכון, שנפטרה בפתאומיות לפני קצת פחות משנתיים, ויש בו גם כמה שירים שעוסקים בה.
ויש גם שיר סיפור.
נכון.
זה נקרא לפחות חלק ממנו, אני חוזרת לספר שלך, למעטה דק, על אימא שלך. ככה טקסט קצת שונה בתוך הספר שלך.
כן, זה שירה בפרוזה. נחמרת, נדבקת על כיסא הנהגת. אצבעותיי ננעלות על ההגה. היא מופיעה בשביל מולי. הנה אימא, לאה. הילוכה האיטי והכבוי, איטי כבוי, שוקעת בכל צעד אל הבטון האפור המחורץ. היא פותחת את דלת מקלט המכונית, נכנסת ואיתה רוח פרצים. היא תהיה בת 70 בעוד שבריר זמן, ובשלד שלי גופים של זיכרון מתעוררים. היא בת 28, ואני בת 8. היא האישה הגדולה והיפה בתבל, והיא עוזבת אותנו בדיוק אז, כי שבור נשברה הרוח. תסגור את החלונות, הייתה קוראת לאבא בימי החום. יש רוח פרצים בבית, אחר כך התמזגה בה. מערי, עתני כבר, קבי את שברי הזיכרונות. עלייך לעשייה למרכז לרפואה דחופה. אני גוערת בילדה הזוכרת, צריך להסיע את הגוף הכבד מכדורים וחיים זדוניים לריפוי בהול.
את רוצה לספר?
כן. אמא שלי חלתה במחלת נפש כשהייתי בערך בת 7. הושפזה במוסדות פסיכיאטריים, שנים נכנסה ויצאה. אבל ב-15 שנה האחרונות בערך היא הייתה בבית, וגם עשתה תהליך מאוד יפה של יצאה לעבוד בעבודה נתמכת, וזה היה מאבק שלה, היה לה מאבק גם במחלה, גם בסטיגמה, ואני גדלתי לאור זה.
גדלת גם לומר לחושך הזה, כן, וגם כמי נכון. שנשארה לבד בבית בגיל צעיר. כילדה, בלי אימא.
כן, נשארנו, היינו 3 ילדים, שנה אחרי שהתפרצה המחלה, עברנו לפנימיות, והלבד הזה, האין אימא הזה, זה חוויה שורשית, שאני עוד עדיין מנסה לפענח אותה, גם בתוך האימהות שלי.
זאת התהום.
זאת התהום, כן.
יש איזשהו ניסיון שאת צריכה להיות סופר אימא כדי לפצות?
כן.
כאילו להיות בדיוק הפוך, ואנחנו הרי לא יכולות להיות באמת סופר אימא.
כן, זו הייתה אבן נגף רצינית באימהות שלי. בעיקר בשנים הראשונות התמודדתי עם הרבה מאוד... מלחמות פנימיות של רצון להיות באמת דברים שאי אפשר להיות. מין אימא שלא הייתה, מין כן. אימא דמיונית כזאת, שגם נשענה על כל מיני מודלים, שקראתי בכל מיני מקומות, או ראיתי, או דברים שכאילו, לפעמים את רואה אימא ואת אומרת, וואו, כזאת אימא אני רוצה להיות, אבל את לא יודעת בדיוק מה קורה בתוך הבית.
כן.
ובסופו של דבר בעבודה עצמית ירדתי מזה, זאת אומרת הרפאתי מזה, החלטתי, כמו שויניקוט אומר, להיות האמא הכי טובה שאני יכולה.
כן, אמא טובה דייה. כן. לא, אני זוכרת שנולד בני וקיבלתי את ערימות ספרי ההדרכה, כבר קיבלתי אותן עוד במהלך ההיריון.
כן, כן, זוכר.
שאגב, כל ערימות ספרי ההדרכה מופנות לאימהות ואין נכון, לאבות שום נכון. דבר. זאת אומרת, אולי יש איזה אחד, אבל נכון. הזוג שלי לא קיבל שום ספר הדרכה. ואת ניצבת מול ערימות הספרים, והרי לקרוא אני אוהבת, פתחתי אחד, פתחתי שניים, לחשתי, הלוחשת לתינוקות או דברים כאלה, ואמרתי, נראה לי שאם אני אחזור לספרות היפה ולשירה, יש מצב שאני אהיה אמא טובה יותר.
אין ספק.
אבל זה, כן, יש לך את השוק הזה, ואני איכשהו פשוט בעטתי בכל ערימת הספרים הזאת, לכל הרוחות אחרי כמה ימים, ואמרתי, אני אהיה אמא כמו שאני יודעת להיות. אז נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ונמשיך. תרבות, והייתי באולפן המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, עם ספר השירה החדש שלה, ועם חמשת הספרים האהובים, ואנחנו עם הספר השני, ואם דיברנו על ילדות ואימהות, ועל אליס מונרו ועל בית, אז רונית מטלון, הרומן כל צעדנו, היא אני חושבת הסופרת האהובה ביותר,
נכון,
עלייך כן. ועליי, וכבר הוזכרה כאן בתוכניות אחרות, מאוד משפיעה, והיא בעצמה כתבה גם כמה פעמים על ספרים של אליס מונרו, כתבה עליה שהיא מבטרת בסכין ניתוח, או אפילו בגיליוטינה. כשהיא כותבת ולא מרחמת על הדמויות שלה, כמו שאמרנו, לא שופטת, לא מרחמת, מנסה להביא את ה... לתאר בלשון המיוחדת שלה את המציאות הרבת הפנים.
כן.
וכך גם הכתיבה והשפה הייחודית של מטלון, ובספר הזה זה היחסים בין האימא שמותשת מעבודה, ובעצם לא ממש מגדלת את הבת שלה, היא גדלה אצל הסבתא בצריף הזה בגני תקווה.
הצריף שהוא ישות.
כן, שהוא ישות בפני עצמו.
ולא יודעת, אני חושבת שקראתי את הספר הזה 5 או 6 פעמים. לפעמים אני מנסה לפענח מה יש בו שכל כך ממגנט, לופת אותי, ולמה אני רוצה לחזור אליו שוב ושוב. אני חושבת שיש בו אמת מאוד לא שגרתית בתיאור שלה של היחסים עם אמא שלה, והמבט הוא כל הזמן מתהפך. זה לא מבט אידיאלי, זה לא, זאת אומרת,
לא, אין אידיאליזציה שם. האמא ממש מתוארת קרוב הזמן כאיזה יצור מפחיד, אבל לאט לאט היא מתקלפת, ואת נכון. רואה את הנדיבות של האמא הזאת, ואת החוש הומור, ואת ה... חום שהוא לא החום הסטריאוטיפי
בדיוק,
של האימהות,
בדיוק,
או גם ממוצא מש... מזרחי.
בדיוק. והדמות הזאת שכאילו התקבעה בתרבות שלנו של האימא המזרחית, היא פשוט עמוקה, מלאת ניואנסים, וגם אני חושבת שהיא הטיבה להיכנס פנימה אל תוך הנפש שלה, כי הרבה פעמים כשמתארים את האימא הזאת ביצירות, אז היא מעניקה בלי סוף.
מעניקה ומבשלת. נכון. וחוץ מזה כביכול אין לה שום, אין שום דיוקן חוץ מזה. ופה נכון. יש ופה מישהו שמצייר את יש... דיוקן מורכב ומפורד. נכון. גם של אמא קוראת ואמא שואבת, כמו שאמרתי, כל הזמן יש את הצריף הדל הזה, אבל היא הופכת אותו להרמון, כי כל יום משנה שם דברים, נכון. ומזיזה דברים, ומנסה לגדל את הורדים בגינה. זאת אומרת, כמה שהיופי והאסתטיקה חשובים,
נכון.
לאישה הכל כך מותשת הזאת, שצריכה לפרנס את המשפחה כמעט לבדה.
נכון, וההתמודדות שלה עם אב בעל נוטש.
נכון.
ועם יחסים קשים מאוד עם אמא שלה.
כן, עם הסבתא.
עם הסבתא, שעושה למעשה לא יתואר. ויש, כאילו, יש הרבה קטעים בספר שאני ככה פותחת, כשאין לי מספיק זמן לקרוא שוב מהתחלה הסוף, שאני פותחת כדי לקרוא שוב ושוב, כי באותו רגע קורה אצלי משהו שקורה כשאת קוראת ספר נפלא, והוא שהעולם נמחק. אני רק בתוך הספר, אני שם, אני נמצאת בתוך הסיטואציה.
תכנסי אותנו לאחת כזאת.
אני חושבת הרבה, אמרה חופרת בזירות בקצה הנעל בית שלה בחול עם הניצי הדשא. בלילות יש כאן הרבה מחשבות. איזה מחשבות? שאלתי. ככה, איך הייתי? מה, מו? נשא את עיניה, מביטה לפנים ממצמצת. הייתי צריכה את המשקפי שמש לכאן, אמרה. איך היית? שאלתי, לא מרצון, מתחושת חובה. היא שתקה רגע. כמו איזה חמור, אני חושבת, אמרה, עוצמת את עיניה. יאללה, נקום מהשמש הזאת. חיכינו למעלית, היא אחזה במרפקי, נגעה בעצם, עושה תנועה של נשענת אבל לא נשענה. נתנה בי לערף רגע מבט של עוברת אורח. אל תחיי את כמו איזה חמור, אסור, אמרה. זו בעצם צוואה, זה זמן קצר לפני שאימא מתה בבית החולים. זו צוואה שפשוט מפרקת את הלב. בקרה של איזה מחיר שילמו דור האימהות הזה.
המהגרות גם שנאלצו נכון, גם להגר, נכון, לעזוב בית אחד ולהקים בית אחר.
שהן מבינות את ההחמצה שלהן. כן. ולפחות האימא הזאת מבינה, ואני גם בטוחה שרבות אחרות. והן היו רוצות שהבנות שלהן יחיו אחרת.
כי יש פה גם לאט לאט בתוך ההכרה שלהם גם על ה... היא מכירה בכך שהיא נטשה את הבת שלה בלית ברירה, כי את השעות ארוכות בעבודות ניקיון ועבודות אחרות, אבל היא מכירה בזה שיש לה יכולות ושהיא יכולה להיות סופרת.
כן, היא אומרת לה אחרי הפסקה הזאת, את כותבת ספר, והיא מכחישה את זה, והיא אומרת לה... לא, לא חשוב, את כותבת ספר. היא באמת נותנת לה את ה, אולי כתר הזה, את הזהות הזאת.
כן.
את כותבת, זה גם חוזר בספרים אחרים שלה, שהמשפחה אומרת, את תכתבי את הסיפור שלנו, את הקול שלנו. ואת דיברת, את הזכרת קודם את המילים כגאולה, או כדרך חילוץ מהתהום. וזה באמת לא רק עניין נפשי סימבולי, זה עניין, יש לו תוקף לכל דבר. של מי שמעניקה הכל לעצמה ולמשפחה שלה ולתרבות שהיא גדלה בה וגם מצליחה בסופו של בזכות הכישרון שלה לקבל הכרה ולהיות חלק מהתרבות אני חושבת שהיא בקנון.
כן, רונית מטלון בהחלט וגם משפיעה מאוד על כל כך הרבה יוצרות בדור אחריה, זהו, אז הילדה הזאת שיושבת שם, אני חושבת באיזושהי שלולית מים, הפכה להיות האישה הכותבת, ואם אני חוזרת רגע גם לדברים שהיא כתבה על אליס מונרו, היא כתבה שאליס מונרו כותבת גיבורות שהן לא לבביות. ואז כן, מה אתה לא נזכרת שבאמת הספרים שהיא אוהבת זה של הגיבורות של אנשים הן לא לבביות.
כן.
זאת אומרת, יש בהם איזה צד אפל, אולי מרושע, לפעמים כי אין ברירה וכך הן שורדות, וכך גם מטלון כותבת, הגיבורות שלהן לא לבביות. כן, וכשהיא בוחרת את המילה הזאת, אז זה תמיד מאוד מדויק.
אני חושבת שהיא הזכירה את וירג'יניה רולף, היא... שאני גם מאוד אוהבת.
מהן והלאה,
כן.
היא אומרת. אז זה כל צעדנו שראה אור בעם עובד, רונית מטלון, ועכשיו הספר השלישי, נלך קצת אל שירה של אחרות. נורית זרחי, ואתה אנחנו גם חוזרות לאיזה בית, גם היא גדלה, התייתמה מאב בגיל צעיר, ועברה מהעיר עם האם לקיבוץ גבע, ולא הצליחה שמה להיות חלק מן הקיבוץ, והיא כותבת על זה שוב ושוב בספרים.
נכון.
ואת הבאת את התקרה אפה.
נכון.
זה הספר שלה שראה אור בשעתו בהליקון, התקרה אפה, ואצל נורית זרחי תמיד התקרות אפות והרצפות מתנדנדות.
נכון.
כי כך זה הבית.
נכון.
ורק הכתיבה והשירה מצילות אותה.
נכון. תלה באילן כה גבוה, אבל זה גם מה שהיה אצלי, וגם הקריאה. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים כשהם מכירים אותי, הקריאה הצילה את חיי.
נכון.
וחלק לא מבינים את זה.
ולא כקלישאה.
זה לא קלישאה, זה לגמרי, זה קונקרטי, זה לגמרי, זה אפשר להוכיח את זה. הייתי רוצה לקרוא את התקרה האפה.
זה השיר שפותח את הספר.
נכון. הילדה בבית האבן הביטה למעלה וראתה איך התקרה מתרחקת כל יום יותר ויותר. זו טעות, אמרה הם. אבל התקרה אפה. למה באתם? שאלה הילדה את השמיים שנכנסו פנימה עם שוליהם המנומרים בנצח. זוזי מהאור, אמרו סורגי השמיים, בגללך חיפלנו עין בבגד הבדידות. והם דחפו את הילדה לתוך חור העין. אולי ראיתם פה תקרה? שאלה הילדה את הסוסים שדהרו שם בנחירה עם רתוחי קצף. זוזי מהשורה. את עוצרת בידינו לפרום את המרחקים. והם דחפו אותה לתוך פי הגשם, שם עמדה התקרה. מה את עושה פה? זו הייתה טעות מצידך לעוף, אמרה הילדה. המאוזן הוא העמדת פנים, אמרה התקרה. טעות מצידך לחשוב שיש לך פנים, אמרה הילדה. זו גם טעות שילדה תראה שהתקרה אפה. לגבי מי ששונא העמדת פנים, אני לא ילדה, אמרה הילדה, ודחפה את התקרה למטה. בבית, אמרה האם, תלבישי את התקרה, סרגתי לסוודר. טועה מי שחושב, אמרה הילדה, שאפשר להלביש את פצע הבדידות. לא יודעת אם אני מכירה שיר שהוא יותר מתאר חוויית ילדות באופן כל כך אילאי ונשגב בעיניי ברגישות. זה פראי איך שהיא רואה את הנימי נימים של הדבר הכי פנימי, שכאילו הרבה פעמים אנחנו מתנהלים בתוך מערכת יחסים, אבל יש מתחת משהו שאנחנו מדחיקים, ויש פה דברים שחוזרים, זאת אומרת, זו טעות, אמרה האם, זו האם שחוזרת בצל גבירתנו,
כן.
זו האמא שלא רואה באמת את הילדה שלה.
כן, שחוזרת כל כך הרבה, גם בשירים של נורית וגם בסיפורים שלה.
נכון. הילדה הזאת שהיא בעצם רואה יותר מדי, היא מנהלת איזשהו דיאלוג עם החומרים האלה, הסוריאליסטיים, החומרים ה...
שהם לכאורה סוריאליסטים, כי אם את רואה יותר מדי או את מבינה יותר מדי כילדה, אז את מבינה שבבית תמיד התקרה אפה והרצפות מתנדדות,
נכון,
שאין וזה... שום מצב יציב.
זה בדיוק הדבר שכאילו, להתייחס לכתיבה של נורית רק כסוריאליסטית, זה פספוס
כן,
גדול.
כן, זה ממש לא.
מצד אחד זה יכול להיות נורא נורא פוצע, ומצד שני זו מתנה לראות את זה, את הדברים כהווייתם.
זה ישיב אותי בחזרה לספר שלך, אגב רצפות ותקרות, שיר ששמו יפן. אני אקרא פעם. כשהלילה היה לחרב מבריח שינה, יותר מכל רצתה לקום, לעמוד בסלון ולצרוח מכאן עד יפן. אבל הילדים והאיש שישן וישן, ולא ביפן אלא כאן. אחר כך נרדמה וחלמה, כל השכנים הגיעו, כולם צבעו על הבית, לכי מפה, אמרו לה, קומי, לכי מכאן.
עכשיו שאת קוראת, אני מבינה שזה שיר שהושפע באופן לא מודע מזרחי, נכון? מהשפה אולי, מההתרחשות שהיא חלומית.
כן, וגם מרביקוביץ'. יש לה את סינדרלה שמתכננת תכננים נכון. לצאת למלחמה, ואחר כך היא נרדמה.
נכון, כל
ולא עשתה כלום.
חלק גדול מהספר, היא חזרה אליי.
אבל אני בחרתי בשיר הזה, וגם בעוד שני שירים בהמשך, שגם עוסקים בשינה וערות.
כן, זה נושא שמאוד מעסיק אותי.
שהם מטאפורה ליחסים במשפחה.
נכון. איזה מהם את רוצה שיקרא?
שניים אפילו okay. כי הם קצרים.
הערה. רציתי להעיר את תשומת לבך. אנחנו ישנים כל הזמן, ישנים בהליכה, בחדרים, במטבח, בחלונות הנחלמים את מה שברח. מגדלים בעיניים עצומות את הילדים, רדומים הולכים לאיזו עבודה וגם חוזרים. אנחנו ישנים באהבה. אור. שורה לפני שנרדמנו.
זה השיר שסמוך לו.
נכון. אתה ואני חולקים במלאכת החיים, כבר כך וכך שנים. אני זולגת מילים, אתה מקפל ומכניס לארון. המאכלים שלי מלוכים לך, אתה מחלה אותם רק בהיחווה. אתה סותם את האור. את השיר האחרון כתבתי בעת על פרק ידי הפנימי, בחשאי, בחושך, שורה לפני שנרדמנו.
למה הנושא הזה של העירות והשינה?
זה נושא שמאוד מעסיק אותי, והיו גם שירים בספר הקודם עליו. קודם כל, עולם החלומות דומה לעולם השירה, ולפעמים צפים בו חומרים שמעסיקים, שזולגים לשירה. והשינה כאיזה מגן, כאיזה מעטה שהוא לאו דווקא דק, מפני העולם, היא נושא שמעסיק אותי. גם מה שמוזכר בשיר הראשון שקראתי, זה השינה תוך כדי חיים, זאת אומרת...
שזה הביקורת, זה הצד האחר של השינה.
נכון, זה בהחלט ביקורת. קראתי כשהייתי צעירה, בת 20, ספר כאילו פילוסופי של אוספנסקי, והוא דיבר שם על... זה היה לתורתו של גורדייף. וגורדייף מדבר על אנשים על שהם חיים תוך כדי שינה. אבל הוא מדבר על עניינים תודעתיים.
כן.
ואני מדברת על אני חושבת ומתייחסת לדברים אחרים. אני חושבת שבתוך ההוויית החיי היום יום, שהיא גם מאבק הישרדותי וגם הצורך לנהל מערכת יחסים של עוד מעט 20 שנה ולגדל ילדים, כל הדברים האלה, ולהיות עצמך באמת, מחייב לפעמים להיכנס לזה מצב שינה, כדי שלא כל יתנגש אחד בשני, ובאמת הרבה פעמים זה גם כדי לא לראות, ואני יותר ויותר, עם השנים אני מבינה שזה לא רק השינה הזאת משמשת כדי לא לראות את ה... סדקים שיש ברצפה, בקירות, את התקרה שיעפה, אלא גם כי העולם עצמו על העוולות שהולכות וחודרות אל תוך החיים, לפעמים אתה צריך את הקיר הזה של השינה.
גם צריך לישון, וגם תתעוררו, כי כבר בוקר, מאוחר. אז נעשה קצת עוד הפסקה.
הנה בא עוד יום שמח משוגע על כל הראש או הנה בת הרגע שלנו ביחד מתחיל בריקוד משחרר וחם בבטן כי מאז ירדו גשם עכשיו הכל בינינו כל הימים הגעגועים אז בואי נעצור את הזמן בדרך הביתה את אומרת בסוף עוד יהיה לנו טוב אני אומר לך עד הבוקר הכאב הזה חשבת כמה זמן כבר הסיפור הזה ממשיך לא נגמר משחרר וחם בבטן כי מאז ירדו גשם הסיפור הזה ממשיך, לא נגמר. בדרך הביתה את אומרת, בסוף עוד יהיה לנו טוב. אני אומר לך, עד הבוקר הכאב הזה יחלוף. הסיפור הזה ממשיך, לא נגמר.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כאן תרבות. באולפן ריקי כהן, סופרת, משוררת ועורכת בכתב העת האינטרנטי המשובח המוסך של הספרייה הלאומית. והספר הרביעי, רומן של נטליה גינסבורג, הסופרת האיטלקייה, ממוצא יהודי, העיר והבית, סופרת משובחת מאוד מאוד פוליטית.
נכון, שגם עברה רדיפה כן. פוליטית, זאת אומרת, בעלה שילם בחייו, אבל לקח... והיא נאלצה לעזוב את ביתה עם ילדיה בשל כך היא...
שנים הפשיסטיות באיטליה
נכון מאז שהספר יצא אני לא יודעת גם קראתי אותו הרבה מאוד פעמים
כן נראה מאוד מהוע זה כן. רומן מכתבים
נכון זה רומן
כיף,
מכתבים
כי אני לא יודעת אם בעתיד יהיו רומן מכתבים כי אנחנו כותבים רק וואטסאפים מיילים וגם את
נכון.
זה
נכון אני מאוד אוהבת את הסוגה הזאת
רומן מכתבים שבעצם פורס חיים של משפחה על נכון. כל ה...
חיים של
על
משפחה.
על כל הסדה, כן.
כשיש את
יופי והכיעור.
נכון. כשיש את הדמות הגדולה הראשית, לוקרציה, או לוקרציה, אני לא בטוחה, והיא מין, היא גם אימא, שאוהבת שהבטן שלה גדולה, היא אוהבת להיות כן, בהיריון. וגם אישה שבעצם לא, זאת אומרת, היא לא נופלת לתוך משבצת האימהות שבה היא נמחקת. אישה שרוצה, שטובעת את מימוש.
את מקומה בעולם, את מימוש, יש לה כל ילד הוא מגבר אחר, נכון?
מגבר אחר, כן. היא מתאהבת סדרתית, זאת אומנותה, והיא כותבת מכתבים יפים ושוברי לב, כמו כל הדמויות, שגם אצלה יש את למסור דברים, שלפעמים הם איומים ונוראים, כולל מוות, באופן שהוא מין מינוריות מזעזעת. זו מינוריות שהיא עשויה ביד כל כך מלוטשת ועדיין כל כך הופכת את הבטן,
וכאילו שהיא יושבת ומוחקת ומוחקת את הסנטימנטליות,
נכון,
ואת הרגש, ואז נכון. הוא בעצם מגיח ממקום אחר,
נכון, ובתוך זה יש את האירוניה שלה, ויש כן. את בניית הדמויות שהיא כל כך גם מובחנת, זאת אומרת, את רואה פה את המכתבים, ואותה אחת כותבת אותם, אבל יש זהות מאוד מובחנת, שבנויה באופן נפלא לכל כן. אחד מהדמויות האלה. כולן מתרכזות סביב החוסר בחיים שלהם, החסך, וסביב הבית הסימבולי שהוא המרגריטה, הבית שהיה של לוקרציה ובעלה פיירו, ובתוך המכתבים הם מספרים אחד לשני דברים שכביכול הם יודעים, כדי שאנחנו נדע, וגם דברים שהם לא יודעים, והם מספרים אותם באופן הזה של החיים לפעמים איומים ונוראים, ולפעמים יפים להכאיב, ואני משלים עם זה, זאת אומרת, עם כל הטרגדיות והכאוס והבדידות והאובדנים שהן חובות, יש איזושהי קבלה מסוימת של הדמויות האלה. אין התבחיינות ושוד ושבר וכאלה. זה מה שאני חושבת מאוד כובש. אולי אני אקרא משהו?
ברור.
ג'וזפה, המאהב לשעבר של לוקרציה, בעלה מקבלת בהשלמה את מאהביה המתחלפים, עוזב את רומא לאמריקה, לאחיו, וכותב מכתבי פרידה ללוקרציה, כשלא נאמר, אבל זה ברור שהוא עדיין מטורף עליה. אני מטייל הרבה ברומא. אתמול נסעתי באוטובוס לכיכר סן סילבסטרו. לא עניין גדול כיכר סן סילבסטרו עם שקי השפעה חצי קרועים בפינה, עם התיירים היפנים, הקבצנים הסרועים על העיתונים, מכוניות הדואר, הסירנות של הצלב האדום ואופנועי המשטרה. לא עניין גדול. אבל נפרדתי ממנה בעריכות ובאהבה. באמריקה היו כיכרות אחרות עם תיירים, קבצנים וסירנות, אבל אני אהיה אדיש אליהן, שהרי אדם במהלך חייו אינו יכול להפוך הרבה דברים לקניינו. משלב מסוים של החיים, כל מה שאנו רואים בפעם הראשונה זר לנו. אנו מתבוננים בו כתיירים, בעניין אבל בקרירות, הוא שייך לאחרים. במכתבך את מרבה לספר לי על אמא שלך. תמיד סיפרת לי עליה. על אביך אף פעם אינך מדברת משום שאינך זוכרת אותו. הוא מת כשהיית קטנה, אבל אני חושב שכל חיי חיפשת אב. באמא שלך, בבעלך ובי. אולי חיפשת אב אפילו בדוקטור צ'יבטה. אני ממעט לדבר על הוריי. מהר מאוד הפסקתי להרגיש שהם מגינים עליי. הם נראו לי מרגיזים ומשעממים. גם אני לגמתי שימום כילד. כמובן, לא באותה כמות כמו בני, אבל מעט שימום גם אני לגמתי. אחי לעומת זאת תמיד עמד לי למגן. גם אתה אני משתוקק לחסותו הסמכותית, המזלזלת קלות והמתנסית. לעתים קרובות היית מוכיחה אותי על שאיני מגן עלייך. איך יכולתי להגן עלייך בעוד אני עצמי רוצה להיות מוגן? וגם את פיירו הוכחת על שאינו מגן עלייך. לעתים קרובות דיברת על תשוקתך להיות מוגנת. לעתים קרובות דיברת על מעניקי חסות, זה ממש קיבעון אצלך. לזונות יש נתני חסות, אמר לך פעם פיירו. נפגעת מאוד. למען האמת, מבוגרים אינם צריכים להזדקק לחסות, אבל את וגם אני ייתכן שלא בגרנו מעולם, ואף לא פיירו. אנחנו גנון של תינוקות, ג'וזפה. והתרגום הנפלא הזה של אלון אל טרס, חלק מהחוויה האדירה של הקריאה, שאת כל הדברים האלה שהוא כן. אומר לה כאן, אפשר היה למסור בדרך הרבה יותר טלנובלית כזאת, ופה זה פשוט המעט שחורך את הלב.
את המרובה. אז זאת נטליה גינסבורג, זה ראה אור בספרייה החדשה, כל הספרים של נטליה גינסבורג ראו אור בספרייה החדשה, אני חושבת שאולי יש לה אחד שראה אור בעם עובד, גם סופרת משובחת ומאוד משפיעה.
ויש את היומנים, את השיחות רדיו איתה שיצא בהוצאת כרמל וכבר אין להשיג, וזה ספר
אדיר גם,
אדיר.
נהדר השיחות איתה.
יש לי חוב קטן ששכחתי להזכיר את המתרגמת של אליס מונרו, שהיא הורתה לריחה ו... אני סונט שמשמיטים מתרגמים, אז מגיע לה הרבה הערכה על התרגום, היא מתרגמת קבועה שלה.
ואנחנו אל הספר החמישי, מסיימות את התוכנית עם ארגנטינה, סופר נכון. הארגנטינאי חוליו קורטזר, שטל ניצן, נכון. חברתך לעריכת המוסך, נכון. העורכת והמשוררת והסופרת מתרגמת אותו. הפעם זה קובץ הסיפורים, אנחנו גם חוזרות אל הסיפור הקצר שאיתו פתחנו, הפעם זה קובץ הסיפורים שמיים אחרים, וגם הוא מתעסק עם ניסיון לראות את התקרות המתעופפות והרצפות, נכון. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, יש נכון. לו איזשהו קטע בספר שהוא אומר, מוזר שאנשים חושבים שלהציע מיטה זה בדיוק להציע מיטה, או שלתת יד זה לתת יד, שלפתוח קופסת סרדינים זה לפתוח עד אין סוף את אותה קופסת סרדינים, הלא כל דבר הוא יוצא מן הכלל. והוא מנסה להראות לנו את היוצא מן הכלל. גם פה יש מין הבלכות סוריאליסטיות.
נכון.
בתוך הסיפורים הקצרים שלו, חוליו קורטזר.
ועדיין עיסוק בבני אדם, באנושיות שלהם.
כן.
אני הגעתי לסיפורים שלו באופן ניסי ממש בגיל 17, איכשהו דרך הספרייה של המושב. היו אז שני קבצים, חיות טרף ונשק סודי, בתרגום קודם, אני מתנצלת שאני לא זוכרת. וזו הייתה טלטלה, מהפכה בשבילי הסיפורים שלו.
כן, איך ילדה בת 17 מתמודדת עם הטקסטים הללו?
מבחינתי זה היה מין אפשרות פנטסטית, תרתי משמע, לאיך מספרים סיפור, ואיך לא נשארים בקונקרטי, במוכר, ואפשרויות... מפליאות לספר את הסיפור ולהשתמש בחומרים מהתודעה, מהנפש, לעוף. פשוט זה היה מרקיע בשבילי, הדמיון הזה שהוא השתמש בו, האלגוריה, שימוש פוליטי, שימוש כטכניקה ספרותית שהוא עושה אותה בצורה פשוט גאונית. הסיפור שזכור לי במיוחד מאז, נמצא בקובץ שמיים אחרים שתרגמת על ניצל בספרייה החדשה, זה הבית תפוס. אח ואחות שגרים בבית שהוא שלהם, ביום אחד הם מגלים שפלשו אליו אנשים אחרים, הם מתרכזים בעיקר בשני חדרים, הבית גדול יותר, והם נכנסו אליו אנשים, הם לא יודעים מי, וגרים בבית שלהם. והם למרבה הפלא, במקום לצאת למלחמה, משלימים עם זה, ואפילו מוותרים על טריטוריה בהמשך הסיפור, ואפילו גם על הבית עצמו בסופו של דבר.
כן.
זאת שאלה טובה, זאת אומרת, זו שאלה שהעסיקה אותי ועדיין מעסיקה אותי הרבה שנים. זאת אומרת, זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להחזיק בבית, או להחזיק במשפחה, או בשייכות. זה יכול להיות בגלל חוסר היכולת להתמודד עם זרים בתוך העולם שלך. הרי הוא נשאר רק עם אחותו, זה קצת תמוע.
כן.
לא מדובר כאן על...
אבל אז הם לא מגרשים את הזרים, הם מגרשים את עצמם.
הם מגרשים את עצמם, כן, ו... יכול להיות שזה, הסופר חשב שזה זה דינו, זאת אומרת שזרים נכנסים לעולם שלו, הוא מפסיק להתקיים באותו עולם. ואני גם, יש משהו בהתכנסות הזאת, במטאפורה של הצמצום, שהיא מרתקת. שהם הולכים ומצטמצמים, היא רק סורגת, הוא יושב שם, והיא האדם היחיד בחיים שלו, וזה המרחב שלהם כל הזמן הולך ונסגר, ויש איזשהו מחנק כזה. והבהלה, הוא יודע לזרוע בהלה, שהיא לפעמים אפילו גם לא, היא לא משהו מציאותי, אלא פשוט תחושה כזאת, וזה מאוד חזק. הלכתי למטבח, שמתי את הקומקום על האש, וכשחזרתי עם מגש המטה, אמרתי לאירנה, הייתי צריך לסגור עכשיו את הדלת של המסדרון, תפסו את החלק האחורי. היא שמתה את הסריגה והביטה בי בעיני הרציניות והעייפות. אתה בטוח? אמרתי שכן. אם ככה, אמרה ונטלה שוב את המסרגות, נצטרך לגור בחלק הזה. אני מזגתי את המטה בזהירות רבה, אבל היא חזרה למלאכתה רק עבור רגעים אחדים. אני זוכר שסרגה אפודה אפורה. האפודה הזאת מצחן בעיניי. בימים הראשונים זה צייר אותנו, כי שנינו השארנו בחלק התפוס הרבה דברים שאהבנו. הספרים שלי מן הספרות הצרפתית למשל היו בספרייה. אירנה התגעגעה לכמה מפות לזוג נעלי בית שכל כך חיממו אותה בחורף. אני הצטערתי על מקטרת הערער שלי, ונדמה לי שאירנה הרערה בבקבוק של תרופת הספרידינה שהיה לה שנים רבות. לעתים קרובות, אבל רק בימים הראשונים היינו סוגרים מגירה באחת השידות ומביטים זה בזה בצער.
אז הם מוותרו לא רק על הבית, לא רק על המרחב, הם גם מוותרים על חפצים.
על חפצים, כן. זה המשמעות שהחפצים בעצם, מה שמגדיר אותם בחיי היומיום, עובדים להם.
כן.
עם הגיעם של אנשים זרים, אפשר לקחת את זה גם למקום פוליטי לחלוטין.
כן, זה מה שאני חושבת על הסיפור הזה כמשל פוליטי, ובכלל, כמו שאמרת, אולי גם למשל אנושי, זאת אומרת, אם אתה... שומט את כל הרכוש, את כל מה שיש לך, אז גם אז זאת הזהות שלך.
והוא מרבה לכתוב על זהות בסיפורים שלו. עוד סיפור שאני מאוד אוהבת כאן, זה מכתב לאלמה בפריס, שהוא סיפור ארס פואטי, על גבר שמקיא ארנבים, כשהוא צריך לכתוב.
שוב, זה סיטואציה סוריאליסטית.
נכון, אבל מאוד סימבולית.
כן, כמו קוסם ששולף מן הכובע, אבל הוא מקיא ארנבים.
כן, נכון. לא חשבתי אף פעם על המטאפורה הזאת של להקיא בתוך תהליך הכתיבה, ובוודאי לא משהו רך וכמו ארנב, אבל זה סיפור אלגורי פנטסטי מהגדולים שלו. יש קובץ נוסף שנקרא ניירות פתאום, שגם אותו תרגמה טל ניצן, ואני שווה וחוזרת אליהם. כשהייתי צעירה יותר, הרגשתי מרחק מספרות עברית מקומית, כי הקול הגברי שלט בה, ולא מצאתי מספיק נרטיבים שמחוברים לחיים שלי. והוא הגיע, ואומנם הוא גבר, אבל הוא הציע לי איזושהי אפשרויות להסתכל על המציאות שהיו מנחמות במידה, למרות שהרבה פעמים הוא מתאר חרדה גדולה בסיפורים שלו, הן היו מנחמות מכיוון ש... הוא גם הציע את האפשרות להסתכל בהסתכלות הפנטסטית כאיזה דרך של התנגדות למציאות, גם הפוליטית וגם המיידית, הקונקרטית של הסביבה הקרובה.
ואם דיברנו על תקרה אפה, אז יש פה אפשרות לראות נכון. שהתקרה אפה שמיים אחרים.
נכון, שמיים אחרים, נכון.
אז כאן אנחנו מסיימות עם החמישה ספרים האהובים עלייך, המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, גם עורכת שותפה בכתב העת המוסך, שאפשר למצוא אותו באתר הספרייה הלאומית, והספר החדש שלך, מעטה דקרה, אור בהוצאת פרדס, ספר השירה שלך. תודה ריקי.
תודה רבה, היה תענוג.
שבת שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס, להתראות. Kiss. Stop.
shooting across the sky to come to such a place as this. You never left my mind. I'm watching from the wall as in the streets we fight.
Keep this feeling.